הכל חי אונליין, 93fm.co.il. בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב, ולילה טוב לרב מרדכי נויגרשל.
שלום, ערב טוב, לילה טוב, ברוכים השבים.
כן, ממש ככה, הרבה זמן לא היינו כאן בשעה הזו וביום הזה, והנה אנחנו שבים.
המאזינים יוכלו לשפוט אם אנחנו שבים בוגרים יותר, זקנים יותר, או עייפים יותר.
אז בעזרת השם, אני בטוח שנחזור, ואנחנו שבים רעננים, עם הרבה מאוד נושאים שעל לסדר היום, עם הצוות שלנו, רואי קנטן וסגי פרלמוטר, ואיתכם המאזינים שמאירים, כותבים ושואלים באמצעות המייל bkstrudel93fm.co.il. והרבה נושאים איתנו היום, הגיור שעלה על סדר היום. האם חבר כנסת חרדי יכול להיות, האם חבר כנסת חרדי אשכנזי, נדגיש זאת, יכול להיות שר בממשלה, כי עד היום ביהדות התורה לא נטלו תפקיד, ננסה להבין מדוע העניין הזה עד היום היה נתון לאיסור של גדולי ישראל. גם המאבקים על קדושת השבת ברחבי הארץ, אפרופו גשר מעריב שנהרס ביום שישי האחרון והעבודות לפינויו המשיכו לתוך השבת. אז נתחיל, אני חושב, הרב נגר שלי, עם הנושא של הגיור. אתמול בלילה התראיין כאן שר החינוך נפתלי בנט, ראש הבית היהודי, ואמר את מה שאמר, אתה עלית אחריו והגדרת זאת, אם אני זוכר נכון, חוצפה בדרכי נועם?
חוצפה בדרכי נועם, חוצפה ודאי, דרכי נועם גם.
אז בואו נדבר על עצם העניין. אומר השר בנט, מצד אחד הוא ניסה להגן על הרבנות, מעמד הרבנות וכו', מצד שני הוא גם בא באותן טענות שבאו ראשי בית הדין האלטרנטיבי לגיור לפני שבועות אחדים, אמרו, אנחנו באנו לעזור ולהשלים את העבודה של הרבנות. בואו נפתח את הנושא הזה.
תראה, אני הייתי שבוע מחוץ לציוויליזציה בכלל.
זהו, זה הזמן, אגב, לכן מזל טוב לרגל נישואי הבן לפני שבוע.
תודה רבה. תודה רבה. יש כאלה שמסוגלים גם תוך כדי שבע ברכות להיות קשורים לענייני היומים שלהם. אנחנו לא היינו כך, אנחנו היינו ממש ממש מנותקים מכל העניין. והדבר הראשון שעשיתי עם חזרתי לציוויליזציה, זאת אומרת, הדבר שסימל את חזרתי לציוויליזציה הפרועה של מדינת ישראל, זה שנכנסתי לאוטו ופתחתי את הרדיו ושמעתי פתאום את השר בנט. ומאוד מאוד כעסתי. וזאת מפני שהיה פה איזשהו ניסיון לזלזל באינטליגנציה של המאזינים. אבי ממרן שאל אותו שאלה עניינית, תוכנית, כלומר מלשון תוכן, איך אפשר לבוא ולהתערב בשאלות הלכתיות, בהשקפות עולם הלכתיות, כשמצד אחד עומד רוב בניין ורוב בניין של רבני ישראל, כולל רבני הרבנות הראשית לדורותיהם, כולל רבני הציונות הדתית רובם ככולם, ומצד שני עומדים קבוצה של רבנים, מכובדים ככל שיהיו, אבל קטנה עד מאוד. הרי אם היה מדובר בנושא רפואי, אם היה מדובר בנושא הנדסי, אם היה מדובר בשאלה של איך להטיס מטוס, בכל נושא, מסוכן יותר או מסוכן פחות, בוודאי ובוודאי שהיו רואים בדעתם של מיעוט רבנים דעה זניחה. ובכלל, הרי אנחנו נמצאים במדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית, ואני מיד אסביר למה מתיימרת, ואת זה אני אסביר כשנדבר על הנושא השני שהעלית לגבי מינויו של ליצמן לבגץ, סליחה, על ידי הבגץ, לא יודע, אני מבולבל.
יש קשר אבל?
כן, יש קשר. Okay. לכן אמרתי מתיימרת להיות דמוקרטית. מדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית, האדם האינטליגנטי וההוגן והאלגנטי אומר, ברגע שבחירות דמוקרטיות הכריעו בצורה מסוימת, אני נוטש את מאבקי ומצטרף עליהם. איך וולטר אמר לרוסו? אני לא מקבל אף מילה שאתה אומר, אבל אני אמסור את נפשי כדי שתוכל לומר את מה שאתה אומר. ברגע שהיו בחירות לרבנות הראשית, ובבחירות לרבנות הראשית נבחר מי שנבחר, אלה שרוממות הרב קוק בגרונם, ומדברים על הרבנות הראשית כעל בבת עיניהם, ופתאום ברגע שרבנים הראשיים נבחרו שלא לטעמם, מנסים לא להכין את עצמו לקראת הבחירות הבאות ולשנות, אלא לקעקע על ידי יצירת אלטרנטיבה כביכול, את זה אדם שהוחסר בממשלה ואמון על סדר ומשטר דמוקרטי, צריך היה להוקיע בלי שום קשר לשום נושא אחר. אז אמרנו פה שני דברים. א', שר בממשלה אין לו שום יכולת לבוא ולקרוא לרבנים לפעול כך או כך. זוהי חוצפה אדירה, משום שלא יעלה בדעתו ששר הבריאות לבוא ולקרוא לרופאים בהדסה לעשות פרוצדורה ניתוחית כפי שנראה לו, או כפי שנראה לרופא האהוד עליו. כי זה לא התחום שלו, אגם שהוא שר הבריאות. כאן בכל מה ששר החינוך, שאפילו לא ממונה מבחינה פורמלית על הסדר הטכני של בתי הדין והרבנות, בוודאי שצריך שיהיה לו את המינימום של טקט, לא לעמוד, ואם הוא אדם דתי, על אחת כמה וכמה, ולקרוא לרבנים לעשות, הרי אנחנו לא קוראים לרבנים לעשות, אנחנו באים ושואלים אותם, ועל פי הם אישה כל דבר. לא במקרה רב עיר נקרא מרא דאתרא, אדון העיר. לא באים לקרוא לו שיעשה, אלא באים לבקש ממנו שיכריע איך צריך לעשות.
אני, אתה יודע, אבל אתה אולי בא ממקום של חשיבה של אנשים בציונות הדתית. ישבתי השבוע עם כמה עיתונאים, עם חופשי כיפה סרוגה, אנשי הציונות הדתית, וניסיתי לא להתערב בשיחה מסוימת שהתנהלה שם, אבל אחד דיבר על כך של כבודם של הרבנים במקומה מונח. כלומר, הרבנים יאמרו את דעתם, הרבנים כבודם במקומם מונח, ואל נא יתערבו לנו בחיי היום יום.
כך כתב הרצל במדינת היהודים. הם באמת מוכיחים שהרצל היה חוזה הציונות. הוא כתב במדינת היהודים בפרק שנקרא הרבנים. הוא אומר, אנחנו לא ניתן, אנחנו נכלא את הרבנים בבתי הכנסת, כמו שנכלא את הצבא בקסר קטנים שלו. וכשם שלא ניתן לצבא לצאת מהקסר קטנים שלו, לנהל את החיים ברחובה של עיר, כך לא ניתן לרבנים לצאת מבתי הכנסת.
ובנט ודומיו מושפעים מהאמירות האלה של הרצל?
זה אותם מילים. ברגע שאדם חובש כיפה או לא חובש כיפה, וגם אם הוא יחבוש טריים לצורך העניין, עומד ואומר, כבודם של הרבנים, אבל שלא יתערבו לנו בעניינים, אומר דבר והיפוכו. כי הרבנים הם אותם אלה שכמו שאמרתי קודם, מרא דאתרא. אני הייתי בטקס הכתרת רב עיר, במקרה זה היה גיסי, בזיכרון יעקב, ועמד הדובר שהציג אותו בפני הקהל, בטקס הכתרה, ואומר, מרא דאתרא, כולנו לך לעבדים. זה צריך להיות הגישה. ועכשיו השאלה היא כזאת, באיזה תחום? התשובה היא בתחומי ההלכה. עכשיו יש שאלה, לאיזה תחום ההלכה היא רלוונטית? והתשובה היא, לכל החיים. הרי התורה היא תורת חיים. ברגע שאדם בא ואומר, ההלכה רלוונטית רק לאור החיים, רק ליורי דעה, רק לחושן משפט, או רק לארבעת חלקי השולחן ערוך, ולא לשולחן ערוך של החיים, הוא נכנס לשטח של איגרת החזונית שמפורסמת, שאומר, ההבחנה בין בית המדרש לשוק החיים לעניין האוטוריטה של ההלכה היא חורבן כל היהדות, וכך התחילה חורבן היהדות באשכנז. זאת אומרת, כך התחילה הרפורמה, כשניסו לתחום, כך אומר החזון איש, כשניסו לתחום את הרבנים. עכשיו, יש שאלה, יכול להיות שבאמת הרבנים ימנעו מלהביע את דעתם, אבל לא אנחנו נאמר להם. הם ברי סמכה בלבד לפסול עצמם או למנוע עצמם מלהביע דעה בנושא כזה או אחר. יש מקרים שרבנים לא מביעים דעה, כמו אותו אחד שבא לבית ישראל ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח חנות. הוא שואל אותו למה, הוא אומר, כן, צריך פרנסה. הוא אומר לו, תפתח חנות. הוא אומר לו, אבל אני מפחד ממס הכנסה. אז הוא אומר לו, אז אל תפתח חנות. הוא אומר לו, אבל אני צריך פרנסה. אז הוא אומר לו, אז תפתח חנות. הוא אומר לו, אבל אני מפחד ממס הכנסה. אז הוא אומר לו, אז אל תפתח חנות. מה הוא אמר בזה? תחליט לבד, אל תבלבל את המוח. אבל הוא בא לשאול, וזאת התשובה שהוא קיבל. תחליט לבד. אני הייתי אצל שלום זלמן אוירבך בשאלה רפואית, כן לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח במקרה מסוים על אדם מסוים. הוא אמר לי, האדם הזה צריך להחליט לבד, כי המקרה הוא שקול, ולא אתה תגיד לו, כי לא אתה תעבור את הניתוח, אלא הוא צריך להחליט. יש מקרה, אבל זה, אבל תאר לעצמך שאני הייתי בא לרב שלום זלמן אוירבך והייתי אומר, כבוד הרב, שהרב יגיד שהאדם הזה יחליט לבד, זו חוצפה, בשמה באת בכלל?
נכון.
אנשים שאומרים, כמו עוד הרבנים במקום המונח, אבל הם לא יגידו לנו מה לעשות, זה כמו שאומרים, הרבנים מיותרים. וזה לא אנשים דתיים, לצורך העניין. זאת נקודה אחת שאמרנו. נקודה שנייה שאמרנו, אדם שבא ואומר לרבנים מה לעשות, אחרי שאומר לרבנים אחרים לצאת כנגד הרבנות הראשית, זה כמו אדם שיבוא ויאמר, אחרי שבית משפט דן, נניח ב תיק כבד של שחיתות ופסק מאסר עולם לנאשם, יגיד הנאשם, רגע, אני לא הולך לבית המשפט המחמיר, אני צריך בית משפט מסביר פנים, והוא יקים לעצמו בית משפט אלטרנטיבי, יבוא השופט אדון חורף, או יבוא השופט אדון קיץ, ויקים בית משפט אלטרנטיבי. מי שמע דבר כזה במדינה מסודרת? בגלל, קודם כל, כל הנושא של מערכת משפט אלטרנטיבית, זו מערכת שאין לה שום היגיון, וחוץ מזה, כשמקימים את המערכת הזאת רק בגלל שהחלטות בית המשפט המקובל לא מוצאת חן, הרי זה פשוט אבסורד. אבסורד בהתגלמותו.
עדיין מדובר כאן ברבנים שבהם אומרים את דעתם, אולי הם יכולים לחלוק, אז בנט הוא פוליטיקאי, אחרים פוליטיקאי, הם רבנים.
והם יכולים לחלוק, אבל ככל שמדובר ברבנים שבמשך כל השנים ראו ברבנות הראשית, בגלל היותה רבנות ראשית, ובגלל היותה נבחרת תפ"י המדינה, כזו שלה הסמכות, וברגע שנבחרו רבנים אחרים, מתברר למפרע שמעולם לא ראו ברבנות הראשית את הכלי המכריע בעניינים האלה, והם אמרו זאת רק בגלל שהרבנים הללו מצאו חן בעיניהם. אז מה היו הדיבורים עליו? למה הטיפו לנו כל השנים על סמכותה של הרבנות הראשית? פתאום מתברר שהחרדים צדקו כל השנים. חרדים באו ואמרו ככה, הרבנות הראשית היא מערכת שנבחרת על ידי גוף בוחר, שבחלקו אינו קשור כלל לבחירת רבנים לפי דעתם של גדולי ישראל. אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, אנשים שנבחרים על ידי אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, וראו ברבנות הראשית איזה כלי פרוצדורלי שדואג למקוואות, שדואג לעירובים, שדואג לקשרות מינימלית. וגם יותר ממינימלית, מהרגע שהתחילו להקום החלקות מהדרין, ככלי חשוב מאוד דואג לנישואין וגירושין על פי ההלכה וכן הלאה וכן הלאה. הטיפו לנו כל השנים אנשי הציונות הדתית. אני שמעתי פעם רב מרבני הציונות הדתית, הוא אמר שיעור לפניי באחת ישיבות התיכון בליל ערב יום כיפור. הוא אמר ככה, רבן גמליאל ורבי יהושע, רבן גמליאל ורבי יהושע בוויכוח המפורסם על קידוש החודש, על זמן יום הכיפורים, של רבי יהושע יצא יום הכיפורים בתאריך יום אחד אחרי התאריך של רבן גמליאל. ורבן גמליאל ציווה לו לבוא אליו במקלו, בפונדתו, בארנקו, בכיסו, ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונו. וכשרבי יהושע ציית ובא, אז הוא אמר לו, נשק אותו על מצחו ואמר לו, שלום עליך רבי ותלמידי. רבי אתה בחוכמה ותלמידי שקיבלת את דבריי. אמר אותו רב ככה, רבי יהושע היה גדול מרבן גמליאל, רבן גמליאל הרי אומר, רבי אתה בחוכמה. ובכל זאת צריך היה רבי יהושע לקבל את דעתו של רבן גמליאל, כי רבן גמליאל היה הרבנות הראשית. אתם שומעים? מי שלא מקבל את הרבנות הראשית, אין לו יום כיפור. כך הוא אמר. אז כמובן, אנחנו חולקים על זה, ולו בגלל שרבן גמליאל נבחר להיות נשיא הסנהדרין על ידי גוף בוחר לגיטימי, ואילו כאן נבחרים להיות רבנים על ידי גוף בוחר שלטענתנו הוא מוזר, כי הוא מורכב מאנשים שלוחמים כל חייהם נגד כל דבר שריח.
כן, אבל אנחנו מכירים בו. אנחנו מגינים על המוסד הזה שנקרא רבנות.
אנחנו מגינים על, שוב אני אומר, אנחנו מכירים בו בצורה אחרת ממה שהציונות הדתית כל השנים. והנה פתאום הגיע הפרדוקס.
כי הם טוענים גם על החרדים, אתם כל השנים לא הייתם עם הרבנות.
אנחנו גם עכשיו לא איתם.
אז מה?
שיסלחו לי. אם אני הולך לרב הרבנות הראשית, ניקח למשל את רבה של העיר רחובות, הרב
שמחה קוק.
כשאנשים מזמינים את הרב שמחה הכהן קוק לכל מיני אירועים חרדיים במובהק, הם לא עושים את זה בגלל שהוא נבחר על ידי גוף הבוחר לרבה של רחובות, הייתי אומר אפילו למרות, הם עושים את זה בגלל משקל הסגולי של אישיותו, וכן לגבי רבנים רבים נוספים. אנחנו משתמשים ברבנות הראשית ככלי טכני, אנחנו אבל באים ואומרים, יש דברים שבהם גדולי ישראל באו ואמרו צריך, דברים שקשורים לכלל ישראל, כמו גיורים, שנוצר הדבר שלמדינת ישראל וחוקיה יש כלים ליצור או סדר או שיבוש לדורות, באו גדולי ישראל ואמרו, מכיוון שפה יש מערכת שקשורה גם להלכה וגם לרישום טכני שיכול לעקוף את ההלכה בעיני ההמונים, כדי שלא נצא באופן רשמי ונקים ספרי רישום נפרדים, אז באו ואמרו, אנחנו משתמשים בכלי הזה שקוראים לה הרבנות הראשית. ההנחה הייתה שהציונות הדתית תבוא ותאמר, אנחנו מברכים על זה, כי אנחנו רואים ברבנות הראשית גם מה שהציבור החרדי רואה, את אותו כלי טכני ש...
אבל יש הבדלים בגישות, למשל בנושא של גיור, והנה פה אנחנו נכנסים כבר עצם העניין, באים ואומרים רבנים בציונות הדתית, לא כולם, כן, אפשר ללכת לקצה, אפשר להקל, אפשר לקבל גירים שלא...
הרבנים שאומרים את זה בציונות הדתית זה מיעוט דמיעוט. צריך לזכור את זה ולהגיד את זה בכל הזדמנות.
אבל המיעוט הזה הוא המיעוט, אני לא רוצה להגדיר המיעוט הכועלי.
המיעוט הזה הוא המיעוט שיש לו את התקשורת, המיעוט הזה הוא מיעוט צעקני, המיעוט הזה הוא מיעוט שאומר דברים... אגב, כל מי שקרוב לנושא אומר, על מה אתם מדברים בכלל? איפה המוני המתגיירים שאין להם, של, שלא, ש, שרוצים לבוא ורק מונעים אותם? הרי זה הכל דיבורים שכל מטרתם לקעקע.
אז אותם רבנים היום באים עם משהו חדש, פחות דיברו עליו בעבר. גיור קטינים, הם גרים בבית שאבא יהודי והאמא גויה, וכדי שלא תהיה התבוללות ולא יתאמו בעם היהודי, בוא נגייר אותם מדין זכין לו לקטן. אני לא נכנס עכשיו להגדרה הלכתית, אבל לא צריך שהם יבואו, בוא נגייר אותם בלי שהם באים.
הם לא צריכים לבוא ולא צריכים לגייר אותם, כי הגיור הזה אין לו שום ערך. כי כל הרעיון הזה עושה מההלכה פרסה. למה? הרבה פעמים כשמדברים איתנו על פרוסבול למשל, יש כאלה שאומרים את זה גם על שעון שבת. תמיד אנשים באים אלינו ככה עם אצבע מתחת לעין שמושכת את העין כלפי מטה, ואומרים לנו, הנה, אתם עושים תחכומים, אתם עושים הערמות כנגד ההלכה. בא הרב, בא פרופסור משה זילברג ואומר, אין הערמה בחוק האלוקי. כי אם יש פרוסבול, החוק האלוקי הוא זה שקבע אותו. מה קבע החוק האלוקי ביחס לגיור, כולל גיור קטינים? הוא בא ואומר, גיור כולל בראש, נשמת הגיור זה קיום מצוות. אי אפשר לבחון את הגר אם הוא מקיים את המצוות לפני שהוא יתגייר, כי רק אחרי שהוא יתגייר הוא חייב בקיום מצוות, אז צריך קבלת עול מצוות. כדי שאדם יתגייר הוא צריך להיכנס לגורל היהודי ולייעוד היהודי, אם להשתמש במונחים של הרב סולובייצ'יק. גר קטן אין לו דעת מספקת כדי לקבל על עצמו עול מצוות, וכדי שזה יהיה לזה תוקף, לכן מגרים אותו על דעת בית דין. מה זה על דעת בית דין? דעת בית דין ממלאת את מקום קבלת עול מצוות של הגר. ברגע שבית דין רואה שהילד הזה חוזר לבית שבו לא מקיימים מצוות, אז מה, בית דין הוא עיוור? איזה מין דעת בית דין זה? בית דין שמגייר קטן שחוזר לבית שלא מקיימים בו מצוות, ויחנכו אותו בבית ספר ממלכתי שכל חבריו לא יודעים מי זה הישראל הזה שאומרים לו שמע ישראל, אז איזה מין דעת בית דין זה? מה, בית דין הוא חסר דעת? הרי כל הדעת בית דין זה במקום הדעת של המתגייר שמקבל עול מצוות. עכשיו, כשאדם מקבל עול מצוות, אז יש ויכוח. אתה מאמין לו או לא מאמין לו? אבל לכאורה, כל עוד שהוא לא הוכח כשקרן, למה לא תאמין לו? כשיש רגליים לדבר, אז הוא כבר לא נאמן. אבל כשמדובר בילד קטן, נניח ילד בן 7, ילד בן 6, שעכשיו מתחיל בית ספר, ולמוחרת התבילה והמילה שיעשו לו, הוא יולך לבית ספר ממלכתי בקיבוץ שבו מגדלים חזירים. אני לוקח את זה לדוגמה קיצונית. איזה גיור על דעת בית דין יש פה? איזה דעת בית דין יש פה? על מה מדובר בכלל?
טוב, אז הנושא הזה גם לא יוכרע, אני חושב, כי הוויכוח הזה הוא ויכוח שחוצה...
אני לא חושב שיש שני צדדים לוויכוח. אלא מה? ברגע שנכנסתי לתוכן, אז אמרתי את הדברים. בוא וניכנס לדברים מבחינת מסגרת. יש רבנים שאומרים. עכשיו, הרבנים האלה שאומרים, זה לא, שוב, אנחנו צריכים להקפיד. אנחנו פה, שנמצאים בתחנת רדיו, שרוב שעותיה מוקדשות לדוברים חרדים, כולל התוכנית הזאת, צריכים להיזהר מאוד. משתי סיבות, צריכים להיזהר מאוד, ומיד אני אגיד במה, ואני אגיד את שתי הסיבות שצריך להיזהר. אנחנו מסייעים ליצור את הרושם השקרי הזה, כאילו שוב פה יש מאבק בין הציונות הדתית לציבור החרדי, וזה שקר גס. המייצגים האמיתיים של הציונות הדתית, זו שהתחילה נניח בתלמידי הרב קוק, הם רבנים שבעניין הגיור, כמו בהרבה מאוד עניינים אחרים שעלו על הפרק בזמן האחרון, הם מסכימים עם כל מה שאנחנו אומרים, ואומרים את זה בקול גדול יותר משלנו, רק לא תמיד נותנים להם במה. כשאני אמרתי פה ערב העצרת הגדולה של קבלת עול מלכות שמיים וברכת חכם הרזים, שאני מכיר חברים מהציונות הדתית, רבנים מהציונות הדתית, שמסכימים איתנו וגם יבואו לעצרת, צלצל לרב משה קליין לרדיו ואמר שהוא חולק על הרב נעיר שלו, כי זה לא רק כמה חברים, יש הרבה מאוד כאלה. אני היום, כשאני יותר מצוי בנושא, יודע שיש הרבה מאוד כאלה. תיקח למשל את הרב של פתח תקווה, שהציונות הדתית שמחה וחגיגה עצומה שהוא נבחר, הרב מיכה הלוי. הוא מדבר בכל העניינים הללו פה אחד עם רבני הציבור החרדי.
הוא גם דיבר דבר... אצלנו ברדיו נגד כל העניין הזה של הגיורים יותר מפעם אחת.
נכון, ולא רק בגיורים, בהרבה דברים.
והוא לא
יחיד לעשות להם את העוול הזה?
נכון.
למה להוציא עליהם שם רע? מזווית ראייתם זה שם רע. ברגע שאנחנו מעמידים את זה כאילו זה ויכוח בין רבנים דתיים לבינינו, זה לא עושה טוב לעצם הנושא מבחינה תקשורתית, וזה עושה עוול לאותם רבנים. קח את הרב ברוך אפרתי, קח את הרב משה קליין שכבר הזכרתי אותו קודם, הם כולם אנשים אמונים על הלכה, ודעותיהם בעניין הזה הם כדעה המקובלת על הציבור, על רבני הציבור החרדי. בנושא של גיורים, קח את הרב חיים דרוקמן. אז באמת, השר בנט בא ואמר, הנה, גם לגיורים של הרב חיים, התייחסו, והיו כאלה שניסו לבטל אותם וביטלו אותם. מה זה קשור עכשיו לנושא? זה פשוט לקחת דיון בנושא ולהפוך אותו לכפיפות ידיים בכל מחיר. מה זה קשור? בסדר, אז הוויכוח הזה היה אז.
כן.
אז קל וחומר. אם אפילו הרב דרוקמן בא ואומר שהגירים האלה לא טובים, אתה לא מבין שיש בזה בעיה, כשאתה פתאום בא ואומר, אבל ניסו לבטל. אז עד רבה, קל וחומר, בן משקל וחומר.
טוב, נעשה הפסקה ונשוב מיד אחרי הפרסמות, נדבר על ליצמן, השר ליצמן או הסגן השר ליצמן, ונראה, ננסה להבין את העניין העקרוני של אי קבלת תפקיד שר במפלגות החרדיות האשכנזיות, מיד.
עכשיו איתכם בית מדרש לאקטואליה עם הרב מרדכי מרגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו, והשר ליצמן, אולי עוד מעט יהיה השר, בינתיים עדיין סגן שר, חטף פסיקה של בגץ שהוא לא יכול להמשיך להיות סגן שר שאחראי על משרד הבריאות בלי תפקיד שר במשרה מלאה. ומועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפויה להתכנס ביום חמישי לדון גם בעניין הזה. בואו ננסה לבדוק, הרב נגרשל, מאיפה מתחילה הבעיה האידיאולוגית בלקיחת תפקיד של שר. הנה אנחנו רואים בשס, מיומה הראשון, הבחירים שבה מתמנים לתפקידי שרים, וזה עוד החל בתקופתו שמרן הרב שח היה קשור בשס.
השאלה שלך היא גם תשובה. זאת אומרת, צורת השאלה הבאה, השוואה לשס, היא גם תשובה. אבל לפני כן אני רוצה לומר, לתת את הכללים של הדיון שלנו. התוכנית הזאת משודרת בשעה שמועצת גדולי התורה אמורה עדיין להתכנס וטרם התכנסה ותתכנס לסוף השבוע.
לא, היא תתכנס ביום חמישי.
אנחנו מסכימים עם הרב לייזר זון שדיבר כאן אתמול בתוכנית בצורה יוצאת מן הכלל, ואמר שאם מועצת גדולי התורה מתכנסת, פירוש הדבר שאנחנו לא יכולים לדעת מראש מה היא תחליט. ואנחנו לא יודעים מה היא תחליט. ובהחלט יש שם, וגם כל אחד חבר במועצת יש לו את היכולת להביע את דעתו, וההכרעה תתקבל בדרך שבה מתקבלות ההכרעות של תורה. אנחנו לא באים לא להורות למועצת, לא לנחש מה המועצת תגיד, ולא לייעץ למועצת מה להגיד. אנחנו דנים את הדיון, והיה אם המועצת אכן תאשר, שהרב ליצמן יהפוך להיות שר בגלל כורח המציאות של הבגץ. כי האלטרנטיבה היא שהוא יחדל מלהיות גם סגן שר, ואז תהיה מפולת קואליציונית גדולה. אז בואו נניח שאנחנו אחרי החלטה שהיא כן.
כן, אבל אני שואל אמנם
שאלה. בואו נדון ככה. מה פתאום יש צד שכן? בצורה כזאת אנחנו פותרים את עצמנו.
או נלך לאחור, למה עד היום היה צד שלו?
מה?
למה עד היום היה צד שלו?
למה עד היום היה צד שלו? ואם עד היום היה צד שלו, למה לא ברור שלו? למה יש צד שכן? אז בואו ננתח את הסוגיה מלכתחילה. ובמסגרת ניתוח הסוגיה שאני מציע, ואני אמרתי את זה אתמול בקיצור נמרץ, רק אני הרגשתי תוך כדי הדיבור שהדברים מורכבים מכדי שיוכלו להיות מובנים לכולם, אני ארחיב את הדברים עכשיו. מה שקרה, ואני אומר את זה ככותרת ואני אסביר את זה, זה שקרה להם ללפיד וחבריו מיש עתיד, מצד אחד, ולכל הלאומיים שעומדים ומצפים מתי החרדים סוף סוף ייקחו חלק בממשלה הציונית, מה שהם לא רוצים, מצד שני קרה להם מה שקרה לבלעם. הם באו לקלל ובמו ידיהם נמצאו מברכים. כלומר, הם עצמם גרמו שלקיחת תיק כסר לא תהיה מה שהם חושבים שתהיה, דיינו, הצהרה דקלרטיבית, כאילו אנחנו תומכים, מקבלים את סמכותה של המדינה. והסיפור הוא כזה. אמר לי יהודי, אחד ממחותניי, אדם ישר דרך דייקן שנאמן עליי כבית כתרי, שהרב מן ההר, הרב של שכונת בית וגן של בית הכנסת מגדל, אדם שהיה נערץ על חוגים רחבים מאוד, כולל הציונות הדתית, הוא היה בשבי הירדני בתקופת מלחמת השחרור, והבת שלו, הגברת פועה שטיינר, הוציאה ספר יוצא מן הכלל על חייו של אביה, שנקרא מתוך ההפיכה.
כן, ספר מוכר.
הרב מנהר, כשהכנסת הייתה ברחוב קינג ג'ורג', לא עבר ברחוב קינג ג'ורג' על יד הכנסת. לאחר מכן כבר זו לא הייתה בעיה, כי אף אחד לא עובר שם בדרך הטבע. שאלו אותו, למה אתה לא עובר? הוא אומר, אני לא עובר ליד פתחה של עבודה זרה.
כך הוא הסתכל על הכנסת.
כך הוא הסתכל על הכנסת.
והוא לא...
באחת ההזדמנויות, כשקראו בתורה פרשת משפטים בשבת במנחה, ובעל הקורא היה אדם שתומך במשפט הישראלי בצורה מאוד מסיבית, הוא לא רצה לקבל עלייה.
לא השופט?
אני לא אומר יותר מזה.
אוקיי.
והוא לא רצה לקבל עלייה. כי הוא אמר... פרשת שופטים, זה היה פרשת שופטים, פרשה שבה כתוב ושפטו את העם משפט צדק על פי הדין האלוקי, ופתאום שופטים על פי דין אחר לגמרי, איזה בעיה. שאלו אותו, אז איך חברי הכנסת הולכים? האם אתה מתנגד בזה שחברי כנסת יכנסו לכנסת? הוא אמר, לא. בזמן שהיה ההגמון בחוץ לארץ, גוזר גזרות על יהודים, רבנים לא היו נכנסים להגמון לדבר איתו? ודאי שכן. אז זה מתיר לכל אחד להיכנס לבית ההגמון שם לתוך הכנסייה? ודאי שלא. כך אמר רב מנהר, שהיה מקורב מאוד אצל רבני הציונות הדתית גם כן. ולכן אני מצטט את הדברים בשמו, לא אומר את הדברים על אחריותי, אלא על אחריותו. צריך להבין את הדברים האלה. השידוך הזה, שבין יהדות חרדית למדינה שמתנהלת עם מערכות חוקים ומשפטים שלא על פי ההלכה, הוא שידוך מאוד 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 פרובלמטי. בגלל זה אנחנו נפקיר את הבמות? לא. אנחנו צריכים חינוך יהודי בארץ ישראל, אנחנו צריכים תקציבים לישיבות ולמוסדות, אנחנו צריכים לשמור על מינימום של יהדות בפרהסיה של ארץ ישראל, אנחנו צריכים לשמור על ייחוסו של עם ישראל, יש כל כך הרבה דברים שצריך, אי אפשר להפקיר את הזירה. זאת, יש כאלה שאמרו שכן, להיבדל לגמרי וכן הלאה. וכך הם נוהגים, אבל רוב גדולי ישראל שכלולים במועצות גדולי התורה של אגודת ישראל, של דגל התורה ושל שס, החליטו, לא, אנחנו מנסים להציל את הקיים. עדיין נשארה הבעיה הדקלרטיבית
של לקיחת אחריות.
עוד מעט נגיע ללקיחת אחריות. הלקיחת האחריות היא דבר מאוד מאוד עדין, כי היום פחות מתמיד לא ברור ההבדל בין חברי כנסת לשרים.
ליצמן אמר לי בשיחה.
שמי שלוקח עצמאות באמת זה הבגץ. זה מה שאמרתי קודם. הבגץ הוא זה שמנהל את המדינה. ממילא, ללכת לבגץ זה בעיה נוספת. עכשיו, הרי מי שמנהל באמת, הרי איך זה הולך? הרשות המחוקקת זה הכנסת, הרשות המבצעת זה הממשלה, והרשות השופטת זה בית המשפט. ברגע שבית המשפט הפך להיות לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת, כלומר, הוא הרשות המחוקקת,
אז אין סמכות לא לשרים ולא לחברי הכנסת.
אין סמכות לא לזה ולא לזה.
או יותר נכון, המילה האחרונה, אם זה יובא לדיון משפטי, זה בבית המשפט.
בדיוק. ממילא אנחנו נמצאים...
טיעון מעניין מה שאתה אומר. כי עד היום, זה טיעון מעניין, כי עד היום סיפרו לנו שתפקיד של שר זו אחריות, והוא לא יכול לקחת אחריות, למשל על חילולי שבת. מידך אמר לי ליצמן לפני זמן לא רב בשיחה, אני חושב שזה לא היה בשידור אם אני זוכר נכון, שחוץ מלחתום על חוקים בספר החוקים, אני כסגן שר בריאות עושה הכל, מחליט הכל, ורק ראש הממשלה שמעליו חותם במקומו על חוקים.
מי שיש לו באמת אחריות זה סגן השר גם עד היום, אבל מבחינה דקלרטיבית
זה השופטים.
אפילו בלי מה שאמרתי קודם, גם בלי השופטים, גם בימים כתיקונם, כשמדינת ישראל עוד הייתה קצת יותר דמוקרטית, לפני האקטיביזם השיפוטי המטורף הזה שאנחנו חיים בסחרורו, כשהממשלה הייתה הרשות המחליטה באמת, עדיין סגן שר היה מחליט בדיוק כמו הממשלה, רק מבחינה דקלרטיבית הוא לא היה יושב בישיבות ממשלה, הוא לא היה, אגב, גם כשמחליטים לצאת למלחמה, ואין שר בקבינט. הראש הממשלה לא מתייעץ איתם, הרי הם חלק מהקואליציה. נכון. זה קשקוש. אתן לך דוגמה למשל. כשפרצה מלחמת לבנון, המפקד חילות השדה, היועץ הקרוב אליו ביותר היה הרב הצבאי באותה שעה, ואני מכיר אותו היטב ולא אנקוב בשמו. הרב הצבאי הוא היה אדם שהוא שמח על עצתו בכל התחומים, לאו דווקא הרבניים. ובשעה שהוא יצא לשטח, באו לקחת את הרב הצבאי מביתו ואמרו לו, המפקד מחכה לך בג'יפ הפיקוד, יש לך מקום לידו. אותו דבר גם פה. הממשלה תקבל החלטות בלי שיתייעצו עם חברי הקואליציה, גם אם אין להם נציג רשמי בממשלה. אבל יש פה את העניין הדקלרטיבי. העניין הדקלרטיבי ההצהרתי, זה שאנחנו משתתפים בכנסת, ומשתתפים בקואליציה לפעמים, ובאופן רשמי לא משתתפים בממשלה, זה נשאר כסמל שאנחנו לא מסכימים למערכת הזאת שפועלת לא על פי תורה. ברגע שיש מי שעושה את זה, אז חברי, בא הרב עובדיה יוסף אמר, יש מי שנותן את הדקלרציה, כולם יודעים שאנחנו ביחד, ממילא אתם כבר יכולים להיות חברי ממשלה גם כן. זה בדיוק כמו שהרב קוק אמר פעם לנכד, הרב יוסף חיים זוננפלד אמר פעם לנכד של הרב קוק. הוא אמר לו, תשמע, תגיד לסבא שלך שאני מאוד מודה לו. ההפך, הרב קוק אמר פעם לנכד של הרב יוסף חיים זוננפלד, הוא אמר, תגיד לסבא שלך שאני מאוד מודה לו שהוא צועק. כי בגלל שהוא צועק, אני יכול להיות כמו שאני. כי אם הוא לא היה צועק, אני הייתי צריך לצעוק. אותו דבר. יש מי שמבחינה דקלרטיבית אומר, אנחנו מצהירים, ומכיוון שכל הציבור החרדי עשוי מקשה אחת באמת, בעומק הדברים, ההצהרה הזאת נשמעת. מה קרה עכשיו? בא בגץ ואומר, אני אכריח אתכם להיות שרים. ממילא ברגע שהולכים להיות שרים בגלל שהבגץ הכריח, הרי זה שהולכים להיות שרים, אין את הדקלרציה שהנה אנחנו מסכימים לנהל את המדינה. אנחנו הולכים להיות שרים כי הבגץ הכריח אותנו. ממילא זה לא שהבגץ הכריח אותנו לוותר ולעשות את הדקלרציה הלא רצויה. הבגץ פשוט הוציא את העוקץ מתוך העניין. כל אותם אלה שציפו שבגלל שמגישים בגץ, לכן ליצמן יפסיק להיות סגן שר, והקואליציה תתפרק, יתבדו במידה ומועצת גדולי התורה תחליט, בקו תחליט לתת לו, להורות לו להיות שר, וכל אותם לאומיים שעומדים להריע שהנה חבר כנסת חרדי מיהדות התורה יהיה לשר, והנה יהדות התורה מצהירה שהיא מכירה בכל המערכת על קראיה וקרבה, התבדו, משום שהם הוציאו את הנשמה מהעניין. כי כעת לא יהיה לזה שום משמעות כזאת, כי כולם יודעים שעושים את זה בגלל שהבגץ הכריח, וכל הדקלרציה שהנה אנחנו מקבלים את כל מה שהמדינה אומרת, איננה קיימת יותר, ולכן לא תהיה סיבה לא להיות שר. ברגע שהבגץ אומר, הסיבה הייתה הדקלרציה. ברגע שהבגץ אומר, הדקלרציה לא קיימת, ממילא לא תהיה סיבה לא להיות שר.
שתי תובנות. הראשונה, עוד סיבה למה לא להתמנות לשופט. כי האחריות של שופט היום מסתבר יותר גדולה משל הממשלה. תובנה השנייה, שעל זה נאמר, את שררי ליעקב.
והתובנה השלישית היא שבאו לקלל ונמצאו מברכים, באו לקלקל ונמצאו עוזרים, ומשנה לא תזוז במקומה.
האיש שלא רצה לראות חרדי בתמונה הקבוצתית בבית הנשיא בהקמת הממשלה, הוא לא רצה לראות מישהו עם זקן, יקבל אחד כזה, קיבל אחד כזה בממשלה.
אגב, במזל היה לו אז שיעיר צבן לא היה שר, כי אחרת היה לו בכל מקרה אחד עם זקן.
נס שלא היה איזה שר בחודש של אבל, כי אז הוא היה עם זקן, זקן של אבלות. טוב, עוד נושא שאני רוצה שנדבר עליו זה שבת. השבת מחוללת בחוצות, גשר מעריב, מבטיחים הבטחות שלא יפנו את ההריסות בשבת ומצפצפים על כולם. בירושלים, חילולי שבת מתרחבים. בוא נדבר על זה כמה דקות.
תראה, אני חושב שכל אירוע כזה שנציגינו בצדק רב, בהנחיית רבותיהם, יוצאים למלחמת חורמה קואליציונית וכן הלאה כדי למנוע אותו, מוחמץ על ידינו, אנחנו שעומדים בחזית ההסברה. אנחנו צריכים לנצל כל אירוע כזה כדי לצאת להסברה נעימה, מסבירת פנים, מה זה שבת לעם ישראל. מה זה שבת למסור? אני אתן לך דוגמה. סיפרתי את זה פעם, וזה יוביל אותנו אולי לנושא הבא, אם נספיק לדבר עליו. הרב משה אפרטי, אני סיפרתי את זה פה פעם בתוכנית, כמדומני הרב משה אפרטי, הבן של הרב יוסף אפרטי, עשה בשמיטה הקודמת, לפני 7.5 שנים, כינוס במלון בים המלח, שבו באו אחראים על חטיבות גינון בכל המועצות הדתיות והעיריות, אלו מהם שרצו לשמור שמיטה כהלכתה, ליום עיון, והזמין אותי לתת הרצאה רעיונית, ומישהו מהמכון, אם זה היה הרב אפרטי עצמו, הרב רייכנברג, מישהו מהמכון אמור היה לתת להם הנחיות מעשיות בשטח. והגעתי למקום, והצהירו בקריזה שההרצאה של הרב נוירש מתחילה באולם ההרצאות, וכולם צעדו לכיוון אולם ההרצאות. אנחנו הולכים, אמרה משה אפרטי ואני, ולידי צועד איזה אדם מסוים, ללא כיפה, אומר לי הרב משה פרטי, זה האיש הזה, הוא אחראי על כל מערכות הגינון, מטעם לא משנה מה, והוא מאוד מאוד אנטי. ואני הולך לצידו של אותו אדם, אני שומע אותו אומר לחברו, תשמע, הם יבואו ויגידו לנו, שמיטה, הלכות, אני לא אסכים לכלום. שמעתי את זה, אני כעת צריך לתת הרצאה רעיונית, ואני אמרת להם, רבותיי, תבינו עוד דבר אחד. מה זה שמיטה? שמיטה זה לא רק עניין דתי. שמיטה זה עניין לאומי. כל מי שארץ ישראל יקרה לו, כמקום שבו קמה מדינת ישראל, וכל מי שרוצה לבוא לעולם ולהגיד, ארץ ישראל היא שלנו, ולכן יכולה לקום במדינת ישראל, צריך לשמור שמיטה. כי בזה אנחנו מראים שאנחנו לא פה רק בגלל שאנחנו מצאנו פה כברת ארץ להוציא ממנה פירות. אנחנו פה בגלל מה שהלאום היהודי עשה לדורותיו. בסגנון הזה דיברתי. גמרתי הרצאה, עליתי על האוטו, מצלצל אליי הרב משה פרטי, ואומר לי, אתה לא יודע מה ששמעתי. היהודי הזה יושב ליד חברו ואומר לו, אתה שומע מה שהרב הזה מדבר? הוא אומר שזה לא עניין דתי בלבד, זה עניין לאומי. אם ככה, אני איתם. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד להם, רבותיי, למה אנחנו צריכים לצאת בהסברה על השבת?
של עניין לאומי?
למה שלא ניקח אנשים הוגי דעות, כאלה שאינם דווקא מוכרים כחרדים או כשומרי שבת?
הנה, הזכרנו פעם את אותו מכתב של מאיר דיזנגוף לפני 80 שנה בתל אביב, שהעירייה מחייבת את כולם לשמור שבת.
נכון.
והנה היום שלי יחימוביץ' מדברת על היום המנוחה הזה כיום מנוחה סוציאלי. ללכת אולי מהכיוון ההוא, לא דווקא מהצד הדתי ערכי.
תראה, מתוך שלא לשמה בא לשמה.
בדיוק.
מתוך שלא לשמה בא לשמה. אני לא חושב ששלי יחימוביץ' מדברת על השבת רק בגלל יום המנוחה הסוציאלי, כי אם זה היה רק זה, היה הרבה יותר נוח לעשות זה ביום ראשון. אתה יודע איזה בלגן יש בשדות, בחברת אל על, ברשות שדות התעופה, כתוצאה מזה שאצלנו יום המנוחה הרשמי זה שבת, ובכל העולם זה יום ראשון?
אז הנה, זה השר סילמן שלא מנסה להוביל לכיוון שיומיים...
יומיים, זה...
שבת וראשון, לא שישי שבת.
זה חלק מהבעיה. כי שוב, כי השבת שוב לא תהיה בסינכרוניזציה מלאה עם כל העולם.
נכון.
וגם שלי יחמוביץ' לא מנסה להזיז...
אבל לא קרה כלום לכלכלה של מדינת ישראל מהחוסר סינכרון הזה.
מה?
לא קרה כלום לכלכלה של המדינה?
לא, ודאי שלא. אבל אני אומר, מזווית ראייתו שמי שרואה בשבת רק עניין סוציאלי, אז היה הרבה יותר נוח לעשות זה ביום ראשון. זה ששלי יחמוביץ' מדברת על השבת, אז היא מבינה גם שמדובר בדבר לפחות לאומי, אם לא דתי. לפחות לאומי. אנחנו צריכים לקחת את זה ולחלק את זה לרבדים. הרובד הסוציאלי קיים, הרובד הלאומי קיים, הרובד הרוחני קיים, הרובד ההלכתי קיים. יבוא שלב שבו אנחנו נראה שזה בלא זה לא קיים. תמיד ידידי הרב משה גרילק מספר על המפגש שהתקיים בין רבי יוסף בלוך מטלז לבין הסופר תומאס מן, שהם היו באונייה, כמדומני זה היה על נער הריין או באיזה מקום אחר, אולי באוקיינוס, לא יודע איפה, והם ישבו על הסיפון למעלה, ותומאס מן פנה אל הרב הדור הפנים, אומר, תסביר לי את העניין של השבת היהודית. מה העניין של השבת היהודית? אמר לו תומאס מן, אמר לו הרב בלוך לתומאס מן, ירד כבודו איתי למטה, לחדר המכונות. הם ירדו למטה לחדר המכונות, ושם ראו ספינת קיטור, את הפועלים עומדים בחום בלתי אפשרי, ליד מנוע הקיטור שפלט חום, ערומים למחצה ממותניהם ומעלה, וכל הזמן מזינים את המנוע בפחם, את המנוע בפחם. חזרו למעלה לסיפון והתרגעו על כיסאות הנוח שלהם למשב הבריזה. אומר לו רב יוסף בלוך, תראה, אנחנו פה יושבים נהנים, שותים ומגישים לנו, אבל כדי שאנחנו נהנה פה למטה, עומדים הפועלים ועובדים עבורנו. התורה רוצה שתהיה שבת למען ינוח שורך וחמורך ובהמתך. עבדך ושפחתך, שיהיה יום מנוחה לכולם. יום מנוחה סוציאלי תמיד בא על חשבון מישהו. יום מנוחה אמיתי הוא יום מנוחה שבו שבת העולם ושובת העולם מדי שבוע בשבוע. הכל נעצר, הכל נעצר, ככה זה צריך להיות. ואת הרעיון הזה אי אפשר בלי הגרעין הפנימי והרוחני של השבת. אבל איך להסביר ומה להסביר? יש אנשים שיודעים לעשות את זה. אני רואה שעיתונים מלאים כעת בכל מיני כתבות על אותם נשות חסידי גור שמביאות את אור השבת לכל כך הרבה בבתים ברחבי הארץ, וזה פעילות אחת. יש פעילויות רבות בכל מיני צורות, ויש הרבה מאוד דברים. למשל השבת שעשה הרב, איך קוראים לו, רובינשטיין, קוראים לו גולדשטיין, הרב גולדשטיין מדרום אפריקה.
נכון,
השבת שעשה הרב גולדשטיין מדרום אפריקה ועשה כאין זה בערים אחרות, לא צריך לחדול, צריך כל הזמן כל הזמן להוסיף עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, כל נקודות רבות שנמצאות במישור אחד הופכות להיות לקו.
טוב, הזכרנו, כן, לא, הזכרנו, לפני שאנחנו מסיימים, הזכרנו את השבת בהקשר לשמיטה. אני רוצה להעלות נקודה שלא נראה לי שנספיק להרחיב בעניין הזה, זה אולי נקודה למחשבה לשבוע הבא, גם לשמוע את דעת המאזינים בעניין. אנחנו בסוף שנת השמיטה, עוד מעט הפוזבול של סוף שנת השמיטה, ומישהו העיר את תשומת ליבי, גם חיפשתי תוך כדי הדברים קצת מידע על כך, וזה שווה בדיקה מעמיקה, שאחת לשבע שנים, אמר לי מישהו לא מזמן, תשים לב, מתרחש משהו כלכלי בעולם סביב שנת השמיטה. וזה מעניין, ובדקתי מקודם, ומסתבר, לוקח טבלה של שנות השמיטה האחרונות, היו לא מעט בעיות בכלכלה העולמית בשנת תשלמת ג' הייתה שנת שמיטה, תשמם כנל, תשמם זין כנל, בתשן נון, נון א' גם כן היו בעיות, תשן נון ח', נון זין נון ח' גם כן, וכן הלאה, היו לא מעט שנים, שנת קריסת מגדלי התורמים שגרם למה שגרם בכלכלה העולמית, גם כן
מרכז הכלכלה, מרכז
הסחר העולמי, גם כן סוף שנת שמיטה תשס"א כמדומני ב-2011, וכן הלאה. והנה אנחנו מגיעים לסוף שנת שמיטה עכשיו, ממש על קצה השנה, סוף אלול, ושוב אנחנו רואים
2001,
כן, סליחה, ב-2001. והנה אנחנו מגיעים עכשיו לסוף שנת שמיטה נוספת, ואנחנו רואים תנודות בכלכלה שאנחנו בעיצומן עדיין תוך כדי שידור הדברים, אבל רואים פה את האי-יציבות הכלכלית הזו שקשורה לשנת שמיטה. מעניין איך אפשר להסביר, ויש לנו ממש דקה שתיים לסיום התוכנית.
ההסבר הוא שאני אינני יודע, אבל הנושא של שמיטה, בעיקר סוף שנת שמיטה, קשור מאוד לכלכלה, בעיקר במישור המוניטרי. כי שמיטת כספים משמטת בסופה. אנחנו כולנו, וזה הזמן אולי גם להזכיר לעצמנו ולמאזינים, אנחנו נחתום על שטר פוזבול, יש כאלה אפילו שמוש צריך לעשות את זה בתחילת שמיטה.
אז יש כאלה שעושים פעם גם בתחילה וגם בסוף.
כן, רובם נוהגים לעשות בסוף שמיטה, שלא תצא שמיטה בלי שעשינו שטר פוזבול, שנוגע לשמיטת כספים. ואומר, סוף שנת שמיטה זה זמן שבו יש רגישות לחלק המסחרי של הכלכלה, לאו דווקא לחלק לא רק נאמר ככה לחלק החקלאי של הכלכלה. ובאמת מאוד מעניין שמתקרב הזמן שבו צריך לעשות פרוסבול, שבו אנחנו מדברים על החלק המוניטרי של הכלכלה, והנה פה דווקא בחלק המוניטרי יש פה את המהפכה הגדולה הזאת.
אנחנו מגיעים לסיום של התוכנית שלנו להיום, ונודה לצוות שלנו, לסגי פרלמוטר ולרועי קנטן. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום שלישי, בשעה 10 בלילה, כאן בכל חי. ישר כוח הרב נגר שלי.
תודה רבה וכל טוב.
לילה טוב.